שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת ויחי, חומש האמונה, האמונה בהשם, האמונה באדם, האמונה בארץ ישראל, האמונה בזוגיות, האמונה במהפך, האמונה במאבק, האמונה בחלום. קיצור, האמונה במשיח היה שבוע שעבר, ממש השנה זכינו ללימוד מתוק מדבש, ואנחנו עומדים עכשיו לפני פרשת ויחי, ומה פרשת ויחי? האמונה בה, מה אתם מציעים? האמונה בגאולה. האמונה בגאולה, ופה בעצם חומש בראשית סוגר את אבני היסוד של כל האמונה הישראלית. אז בואו נראה את זה ביחד. מקור א', בראשית פרק ממזיין, ויחי יעקב בארץ מצרים. אז קודם כל ארץ מצרים זה גלות. ויחי יעקב, מה הכוונה? שיעקב אבינו מצליח להתמודד עם הגלות ולהישאר בחיים. אתם מבינים? כשיהודי בגלות, יש לו כסף, יש לו זה את החילק, אתה בחיים אתה. אתה גבייה מהלכת. מה אתה אומר? גבייה מהלכת שנוסעת ברכב פאר. היה בדי הרבה פעמים גם כן עם איזה 20 מבטחים מסביב בשביל שלא יארגו אותו וכן הלאה. בסדר, עזוב, זה גלות. בוא נטפל בעניין, בעיקר הנקודה. אתה בגלות, יהודי בגלות הוא לא בדיוק חי. יהודי בארץ ישראל הוא בארצות החיים. לכן יחזקאל אומר, והוצאתי אתכם מקברותיכם, עמי, איזה קברותיכם? מה הוא רוצה? יהודי בגלות, רחמנא ליצלן, זה לא מקום שחיים בו. למה? הנשמה הישראלית שמה, קבויה, רק בארץ ישראל. אבל יעקב אבינו מצליח לייסד את הדרך שלמרות הגלות, אפשר איכשהו לחיות, אפשר איכשהו להחזיק מעמד, בשורה גדולה, ויחי יעקב בארץ מצרים. אז זה מתחיל עם גלות. כשאומר רש"י, למה הפרשה הזו סתומה? אתם יודעים שכשהבעל קורא, מראה לכהן, איפה ויחי יעקב, אז אתם תשימו לב, בשונה מהפעמים הרגילות, הוא קצת יותר מתעכב. למה? הוא צריך לחפש איפה זה, אין רווח שם. הפרשה סתומה, צריך לחפש איפה הויחי, בתוך כל העמודה הצפופה, צריך למצוא את ויחי יעקב. זה פרשה סתומה, אז למה הפרשה הזו סתומה? אומר רש"י, לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. יעקב אבינו, מרכבה לשכינה, הוא מצליח ויחי יעקב בארץ מצרים. אנחנו יעקב אבינו, יעקב אבינו מנצח מלאכים, שולח מלאכים, הוא מצליח בגלות ויחי יעקב בארץ מצרים. אבל יהודי רגיל, מה יכול לעשות? מה יעשה? אז נסתמו עיניהם של ישראל, התחיל השיעבוד, ליבם של ישראל נסתם, שימו אליהם, נסתמו עיניהם וליבם. כלומר, הוא מסתובב, הוא כאילו רואה, אבל הוא לא רואה כלום לפי האמת. למה? הוא בגלות. אז נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד שהתחילו שעבדם. דבר אחר, שביקש לגלות את הקץ לבניו ונסתם ממנו. יעקב אמינו רוצה לגלות את הקץ. וכאן בצורה מאוד מפורשת, הפרשה מדברת על האמונה בגאולה. עכשיו יעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ ולא נותנים לו. נסתם ממנו, למה? עכשיו בהמשך הפרשה בראשית ממתת, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. הוא מבקש לגלות את הקץ בצורה מאוד מפורשת פה. כלומר האמונה בגאולה פה, רואים את זה מפורש בפסוקים מפורשות, אחרית הימים. וזה הולך? לא. נתעלמה שכינה, אז התחיל להגיד להם את הברכות וכו'. אז בעצם, למעשה, יעקב אבינו רוצה לגלות את הקץ, וזה נסתם. השאלה היא למה? עכשיו, כשאנחנו רואים בדניאל, דניאל, איפה שמתגלה לדניאל הקץ, בואו תראו איתי ביחד במקור ב', דניאל פרק ח', ויאמר אליי, כן, המלאך אומר לו בחזון שלו, עד ערב בוקר 2300 ונצדק קודש. נצדק קודש, זה עם ישראל סוף סוף יוצדק. עכשיו, ויהי בראותי אני דניאל את החזון. אז יש פה מספר, 2300, מה זה 2300 הזה? כן, כמה אנשים שעברו על זה את הראש, או-הו. אז אומר דניאל, ויהי בראותי אני דניאל את החזון, ואבקשה בינה. ואבקשה בינה, אני רוצה להבין. והנה עומד לנגדי כמראה גביה וכו', וקיצור המלאכים שמה, קבלים הוראות להסביר לו. הוא מראה הערב והבוקר, ואז מה מסבירים לו? הוא מראה הערב והבוקר אשר נאמר אמתו, ואתה סתום החזון. כלומר, יש הוראה מפורשת את החזון הזה צריך לסתום. כלומר, זה לא סתם לסתם ליעקב אבינו, זה משהו טבוע בחזון אחרית הימים, שהוא צריך להיות סתום. כלומר, שלא יודעים מתי, איך, למה, כמה, למה צריך להיות סתום, מה העניין? עכשיו, כי לימים רבים, זה לא מחר. זה לא מחר, אז אפשר להגיד סתום החזון, כי אם אנשים ידעו שזה רק בעוד כך וכך שנים, אולי התייאשו, רחמנא ליצלן וכו'. אז כי לימים רבים, טוב. ואני דניאל נהייתי ונחלתי ימים, ואשתומם על המראה ואין מבין, כלומר הוא עומד ממש נורא ככה, לא יודע מה לעשות עם עצמו. אבל צריך להבין מה העניין של סתימת החזון. עכשיו יש פה רש"י, מתוק מדבש, מיוחד כל כך, וצריך להבין אותו. אומר רש"י, ראיתי פתר, או כאילו פתרון בשם רבנו סעדיה לדבר, הוא כבר עבר. רב סעדיה גאון נתן מתי הקץ, הסביר את הפסוקים בדניאל, הגיע השנה שהוא אמר, ולא קרה כלום, הרי היו עוד כאלה, אלה בתמר, זה, כל מיני רמזים, עברו. אז גם רב סעדיה אמר, וזה עבר, אומר רשי, מה עושים עם זה? ובטוחים אנו, אומר רשי, כי דבר אלוהינו יקום לעולם לא יופר. זה לא כאילו מערער לנו את האמונה, ברור לנו לגמרי שהגאולה תגיע. אז מה עושים עם הקיצים האלה שחולפים להם? אז אומר רשי, והחוזה נצטווה לסתום ולחתום הדבר, שצריך להבין למה. ואנו נוכיל להבטחת מלכנו קץ אחר קץ. ובעבור קץ הדורש, כלומר אם אחד דורש ואומר לנו, הכוונה היא לקץ לשנה הזאת והזו, נודע כי טעה במדרשיו, אז אנחנו נדע, נוודע שהוא טעה, לא, אז זה לא היה כמו שהוא הסביר, שימו לב, אומר רשי, אז היה טעות, אז רב סעדיה פתר באופן אחד, היה טעות, הנה עבר הקץ ולא קרה, והבא אחריו יתור וידרוש דרך אחרת. כלומר רשי עושה את זה, לא טעויות שמתוקנות או משהו מהסגנון הזה, הוא אומר זה חלק מהמבנה, המבנה הנורמלי של הציפייה לגאולה, שכל הזמן אומרים רגע אולי פשט הפסוק הוא לשנה זו וזו, עבר, טוב אז זה לא זה, נמשיך למועד הבא, ואז בא אחד אחר, דורש אחר את הפסוק, שנה זו וזו, טוב עבר, אז זה לא זה, מה זה הדבר הזה? כלומר כאילו זה, רשי אומר לנו תקשיבו חבר'ה, זה הנורמל של הסיפור, זה הרגילות שלו, הרגילות של העניין זה שיש פה קץ סתום, וכל זאת מנסים לגלות אותו, כשהוא מגיע השנה וזה לא, אז מתברר שזה לא זה. למה לסתום את הקץ? מה העניין בדבר? כך שזה כבר כאילו, וואלה, צריך להיות סתום. עכשיו תראו, עוד מקום שרואים שהעניין של סתימת הקץ זה דבר טבוע בעניין של הקץ, וזה לא סתם. תראו אותי ביחד מקור ג' פרשת תאזינו דברים למדבט. שירת תאזינו מסתיימת, הרנינו גויים עמו. אז על מה הגויים צריכים לשיר לנו? כי דם עבדיו ייקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. עכשיו מה זה הרנינו גויים עמו? על מה הם ישירו? מה? על קידם עבדיו ייקום? נקם ישיב לצריו? על מה הם שרים בדיוק? אומר רשי, לאותו הזמן ישבחו האומות את ישראל, ראו מה שבחה של אומה זו, שדבקו בהקדוש ברוך הוא בכל התלאות שעברו עליהם ולא עזבו הוא. היה שואה, מה צריך להגיד? טוב חלס, נו מה, שואה כזאת, חלס, איזה חלס? לא רק קמה מדינת ישראל, עוד התרבת תורה ואהבת תורה ואהבת השם ועבודת השם, ואנחנו היום ברוך השם לצד כל הבעיות, גם מלאים בתורה, בישיבות, באנשים שלומדים תורה, אנשים ששומרים מצוות, אנשים שמתקרבים למצוות, מתקרבים לתורה עוד ועוד, ועם ישראל הולך וחוזר בתשובה. אז לכאורה, מה רואים פה? אז שלכאורה, עם ישראל, יש לו כל מיני קיצים, מגיע קיצים, עוברים, לא קורה כלום, להפך, צרות בצרות, ובכל זאת דבקו בקדוש ברוך הוא בכל התלאות שעברו עליהם ולא עזבו הוא. יודעים היו בטובו ובשבחו, ועל זה הכנינו גויים עמו, שאומות העולם יגידו, תראו את עם ישראל, לא יאמן, לא יאמן, דבקו בו למרות שלכאורה חטפו וחטפו ורצחו הרי יהודים במיליונים. במיליונים, אינקיוויזיציה, והרוחיים אומר גם המוסלמים רצחו ים של יהודים, דברים נוראים. ועם ישראל דבק בהשם, דבק בהשם, ומתי יגיע הקץ? לא יודע, סתום, לא ידוע, מה זה הדבר הזה? אז כלומר, זה, אבל בכל אופן, תראו שכאן רואים שהדבקות של ישראל באמונת הגאולה, היא בעצם הדבר שעליו נאמר, הרנינו גויים עמו. הנה, תראו. עכשיו, וכיפר אדמתו עמו, לא יכולתי להתאפק, להביא את האורחיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, הציוני הראשון בדורות האחרונים, אומר האורחיים הקדוש, כי הנמצא עדיין מהחטאים על ישראל, תכפר עליהם הארץ אשר הייתה לשמה ולחרפה. ארץ ישראל, בעובדה שהייתה לשמה ולחרפה, במצב של שיממון ומה לא, דפי מקורות בכניסה, בכיסה. אז הייתה לשמה ולחרפה, העובדה שארץ ישראל סבלה, זה כפרה לעם ישראל, זה כפרה לעם ישראל על כל החטאים בדורות האלה. ובעצם יוצא שארץ ישראל מחפרת על עם ישראל. זה מאוד מעניין. הארץ מחפרת. תראו שהאדמה הזאת שמתייחסים אליה, נגמרו הדפים. האדמה הזאת שמתייחסים אליה, כאילו, יאללה, נחלק, ויאללה, ושתי מדינות, כל הדיבורים השחליים האלה, כן, השחלים, של אנשים שחלים שלא למדו תורה ולא יודעים איך להבין מה זה ארץ ישראל. ארץ ישראל מחפרת על עם ישראל. טוב, אז בכל אופן אנחנו עדיין עומדים ורוצים להבין מה העניין של הקץ הסתום, מה העניין של סתימת הקץ. אז תראו איתי יחד, מקור ד', בראשית פרק נון, יש את הפסוק שהוא בעצם החתימה הגדולה של האמונה של חומש בראשית. פשוט פסוק מדהים. ומי אומר את הפסוק? לא אחר מאשר יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הרי עובר צרות שאי אפשר לתאר. אחים מוכרים אותו, נהיה עבד, זורקים אותו לכלא בתור אנס עוד, רחמנא ליצלן, כן. פשוט סבל שאי אפשר לתאר. והאחים מגיעים, ועכשיו יוסף הוא המלך, ויש לו את כל הכוח. והאחים חוששים. מה אומר להם יוסף במקור ד' בראשית נון? ויאמר עליהם יוסף, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. שמעתם דבר? ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. אומר השולחן ערוך סימן ריש למד, לעולם יהא אדם רגיל לומר, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד, כל מה שעושה השם לטובה עושה. כמו שאומרים בקיצור, הכל לטובה. עכשיו האמירה הזאת של הכל לטובה היא השיא של חומש בראשית. שיוסף הצדיק אומר, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה. עכשיו השאלה הגדולה היא, מה העניין הזה בלהגיד אלוהים חשבה לטובה? כלומר שאתה אומר, רגע אחד, יש חשבון גדול יותר מהחשבון שאני תופס. לפי זה אפשר גם לומר שסתימת הקץ היא בעצם כדי לגלות אמונה. אם אתה יודע את הקץ ואתה יודע את התוכנית מראש וכו', אז איפה האמונה פה? איפה האמונה? הכל ידוע, הכל ברור. אז יש חשבון ידוע, זה ייגמר בשנת זה וזה. עד אז תחזיקו מעמד. מה? אין פה כלום. אבל ברגע שהקץ סתום, וכל הזמן דורשים אותו, דורשים אותו, דורשים אותו, אז צריך אמונה. צריך אמונה. יוסף הצדיק, הוא ידע שהוא יהיה משנה למלך מצרים. היו לו חלומות. גם לכולנו יש חלומות. היו לו חלומות. מה, הוא יודע מה יהיה עם החלומות? מכרו אותו למצרים, נהיה עבד, נזרק לבור. הקץ היה סתום, ואז בעצם זה מה שהכשיר את יוסף הצדיק לקבל את הגדלות העצומה של משנה למלך מצרים. בלעדיי, האלוהים יענה את שלום פרעה, דיברנו בשיעורים קודמים על הגדלות של המשפט הזה. אז בעצם למעשה סתימת הקץ היא חלק ממבנה ההתעלות של עם ישראל בעבודת האמונה במהלך הדורות. הקץ חייב להיות סתום. ולכן בעצם, אגיד אליכם את זה שיקרא אתכם באחרית הימים, נסתה ממנו הקץ. לא, אתה לא תגלה להם. הם צריכים לא לדעת. הם צריכים ללכת באמונה. ובעצם כל כך מתוק לראות שהאמונה בארץ ישראל בפרשת לך לך, שהיא תחילת היהדות כולה, היא מתחילה עם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, כל המוכר לך, אל הארץ אשר אראך. הוא לא אומר לו לאן. כלומר, גם ההליכה לארץ ישראל היא הליכה למקום סתום, הליכה אלא בלתי נודעה. למה? כי זה אמונה. כמו שלמדנו שם את השפת אמת, הוא אומר, זה ארץ ישראל, זה האמונה. לא לדעת וללכת אלא בלתי נודע. אז זה מתחיל אל הארץ אשר הרעקה, וזה מסתיים ביוסף הצדיק. יותר נכון, הבניין נשלם ביוסף הצדיק, שאומר, אתם חשבתם עליי רע, אלוהים חשבה לטובה. הרי יעקב אבינו, למדנו על האמונה במאבק. הוא יוצא למאבק, הוא יודע מה יהיה. הוא לא יודע מה יהיה, תחשבו על רחל אימנו. לכאורה המאבק שלה נגמר, לא נעים, נכון? אבל בסופו של דבר, היא, כמו שאנחנו נראה בהמשך, היא זו שבסופו של דבר, כוח הגאולה בעם ישראל. אנחנו נראה את זה בהמשך הלימוד היום. אז אתה שופט את המאבק לפי נקודת זמן אחת? לא, 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 לא. וכאן אנחנו נכנסים למקום מאוד קדוש. מה אתה אומר להם? אתם חשבתם עליי לרע, אלוהים חשבה לטובה. מה לטובה? מה זה? זה נורא והיום. מכרו אותך. מה לטובה פה? איזה לטובה? מה לטובה? אז אומר לנו הרב קוק במקור, היי, תראו. אורות הקודש, חלק בית עמוד תף נון דלת. אומר הרב קוק, בכללות העולם המעשי והרוחני, אין כל רע נמצא. שימו לב לביטוי. בכללות העולם. אתה, הפסוק אומר, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. מתי נראה לך שמשהו רע? כשאתה מקבל קטע קטן מהמציאות. אומר, זה נורא, מכרו אותו, זה נורא. באותו רגע, הפרט הזה, כפרט, הוא נראה נורא. אבל כשאתה יודע את כל התסריט בכללותו, אתה אומר, מה נורא? זה נהדר, הוא הולך להיות משנה למלך מצרים, הוא הולך להיות יוסף הצדיק, הוא הולך להיות הגואל, הגדול, אי אפשר לתאר מה זה יוסף הצדיק, הכל מהמחירה הזאת מתחיל, מה זה רע זה? אז עוד פעם, במבט הפרטי, החלקי, המקוטע, זה רע. אבל יהודי מה אומר? אני מתרומם למבט כללי שאין לי בו תפיסה כרגע, שאני לא יודע אותו. אבל אני יודע שיש מבט כללי, שבתסריט הכולל, לפרט הנורא והיום הזה, יש תפקיד מאוד טוב. אז למרות שהוא באופן נפרד, פירודי, הוא רע, בכללות הוא טוב. זאת אומרת, בכללות העולם, המעשי והרוחני, אין כל רע נמצא, כי אם בערכו הבודד. אבל בקיבוץ הכל, הכל הוא טוב ממש. לא מפני ביטול ברוב, לא בגלל שהמעט לעומת הרוב, אז הוא בטל ברוב, הרע הוא בטל ברוב של טוב, לפי החשבון הצנום, החשבון הקטן. אלא מצד הערך העצמי האידיאלי, זה באמת טוב, מצד העצמות של הדבר, אלא שאתה כרגע לא רואה את עצמות הדבר, אתה רואה רק את הקטע הקטן, המקוטע הזה. מה תפקיד הפרט הזה, החוליה הזאת, במכלול של התסריט האלוהי, של גאולת העולם? אין לך מושג. כשאתה תדע, שיר המעלות, בשוב השם, את שיבת ציון, היינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו. למה ימלא שחוק פינו? כי פתאום נהיה מסוגלים, גם מבחינת דרגתנו הרוחנית וההבנה וההכשרה, נהיה מסוגלים להבין את כלל התסריט ההיסטורי, ואז נסתכל ונגיד, זה טוב, נו, זה היה הכרחי בשביל שנוכל להגיע לדבר הטוב הזה וזה, וזה וכו'. ואז ימלא שחוק פינו. אז ימלא שחוק פינו. אני מתנצל רבותיי, היום נגמרו דפי המקורות מהר, אני ממש מתנצל. עמכם הסליחה. אז זה, אז בעצם, אז ימלא שחוק פינו, זה בדיוק העניין של הבנת התסריט הכולל. כשמבינים את התסריט בכללותו, אז פתאום כל מה שהיה נראה כחוליות רעות, פתאום מתהפכות להתגלות כחוליות טובות, למרות שבאופן מקומי, כשהם התרחשו, הם היו מאוד לא נעימות. ממשיך הרב ואומר, באורות הקודש, הוא מובן מזה, שכל מה שהקירוב אל כל, ככל שאתה מתקרב אל הקוליות, אל המבט הכללי יותר, נעשה יותר גדול התכונה, הרע מתמעט והטוב מתגלה. ככל שיש לך מבט כללי יותר, אתה מתקרב יותר אל הקוליות האלוהית, מתרומם אל הכל, אז הכל נעשה טוב. אומר הפסוק בראשית כף ד' פסוק א', והשם ברך את אברהם בכל. איזה עומק זה מקבל עכשיו, אה? אז לנו שהרמב"ן שם מסביר שהכל הזה זה השכינה הקדושה, הקלה שבספר שיר השירים, אבל עכשיו השכינה מקבלת פתאום עמקות של הבנה בקוליות, שזה לא רק כל הטוב האלוהי שצריך להתגלות בעולם, אלא זה גם היכולת המכלילה, שמכלילה את כל הטוב. כמו שיעקב אבינו אומר, יש לי קול, יש לי קול, את היכולת של ההכללה, של החיבור של הקול, ובזה הוא מתמודד עם עשיו, ובזה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסיו, עם הקוליות הזאת, עם ההכללה הזאת. ולכן כל מה דוד רחמנה לטב אביד, זה לא איזה משפט צדדי, זה מרכז האמונה הישראלית, וזה מה שאומר יוסף הצדיק, בפרשת האמונה בגאולה, אתם חשבתם על היראה, אלוהים חשבה לטובה. אני מוכרח להגיד בשם אשתי שתחיה, שהיא אמרה לי, תראה, אפילו יוסף הצדיק, כשהוא הגיע למבט הקולי הגדול הזה, והוא פתאום רואה שאלוהים חשבה לטובה, לאחיות אמריו, באתי למצרים, והנה אני נותן לכם פרנסה, אני מחיה אתכם. אמרה אשתי הצדקת, שתהיה צדיקה עוד יותר גדולה בעזרת השם, אמרה לי, תשמע, אפילו הוא לא רואה את כל התמונה. הרי הוא לא רואה שזה יביא את השיעבוד. מה הוא אומר? לאחיות אמריו. כדי להביא פרנסה בזמן הרעה ולהציל אתכם, אבל את השיעבוד, לכאורה, בפשט הפסוקים, כן? אנחנו לא יודעים, רעה, לא רעה, לא יודע, יכול להיות שכן רעה, אבל בפשט הפסוקים, לכאורה, הוא לא אומר את זה. אז כלומר, היכולת של הראייה הכוללת היא הראייה האלוהית, והראייה האלוהית הזאת היא אלוהית. כלומר, גם מה שאנחנו זוכים ונזכה באחרית הימים לראייה הכללית, הלא סתומה, המגלה את המהות, המגלה את התסריט, עדיין צריך לדעת שתמיד הראייה יותר כוללת היא רק הראייה האלוהית. תמיד זה מעלינו. אבל בכל אופן, בפרשה שלנו יש עוד דבר מאוד מרכזי, שעוד פעם רומז לשכינה, רומז להכללה, רומז לכל מה שדיברנו, ותראו איזה מתוק זה. עכשיו, מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, זה רשי, שהיו לומדים אותו בשיר בחיידרים, בתלמודי תורה, בחוץ לארץ, באשכנז, כן? היו שם לומדים את הרשי הזה, כל הילדים הקטנים היו שרים את זה בעל פה עם מנגינה. טוב, אז בואו נראה את זה ביחד במקור ו. בראשית פרק ממחית פסוק ז. ואני בבואי מפדן, אומר לו יעקב ליוסף, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. והאקבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. כשיוסף הצדיק רואה מה עושים לאמא שלו, קוברים אותה בדרך, עוד 2 מטר חברון מערת המכפלה, וקוברים אותה בדרך, בשום מקום. מה לכאורה, מה הוא מרגיש? מה? הוא אומר, מה זה? למה ככה? נכון? לכאורה, כשאתה מסתכל על האירוע המקומי, ואתה לא רואה את ההקשר, ואתה לא רואה את התוכנית הכוללת, אתה לא רואה את הסקירה הכללית האלוהית, שמבינה מה תפקידה של כל חוליה בודדת בהקשר הכללי שלה, זה נראה לך גרוע מאוד. אומר רשי, תראו איתנו יחד, אומר רשי, ואף על פי, מקור ואף שורה שנייה, ואף על פי שאני מטריח עליך, להוליכני להיקווה בארץ כנען, ולא כך עשיתי לאמך, שרי מתה סמוך לבית לחם, ולא תאמר שיקבו עליי גשמים מלהוליכה ולקוברה בחברון, את הגריד היה, זה היה זמן שעוד האדמה עוד יבשה, לא הייתה שום בעיה להגיע לחברון, שהארץ חלולה ומנוקבת כחברה, ואקבריה שם ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. לארץ הכוונה היא למקום ככה מיושב, מקום עיקרי בארץ, כן? וידעתי שיש בלבך עליי. אבל אומר לו יעקב אבינו, תראו מה זה, יעקב אבינו מגלה לבן שלו את הסוד הגדול, מי יודע כמה זמן הוא שמר את זה בסוד? אומר, עכשיו הגיע הזמן לגלות לך, אבל דע לך שעל פי הדיבור כברתי השם, שתהה לעזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזרדן, שהוא היה שוחט אדיר היום ונורא, שחט ים של יהודים, כשיגלה אותם נבוזרדן והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ובקשת עליהם רחמים, שנאמר כל ברמה נשמע וכו', והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. אז הוא אומר לו, אתה זה נראה לך כשלעצמו רע, תדע לך, ההקשר הוא צריך את כוח של האימא שלך, כוח רחל אמנו, כדי לגאול את עם ישראל, היא חייבת להישאר בדרך. היא לא יכולה להיכנס למערת המכפלה, היא צריכה להישאר כאילו איתנו, בדרכים, בגלויות, בשיבה לארץ ישראל, בגאולה. מסביר המהר"ל בקדושתו העצומה, תראו איתי יחד במקור זין, מהר"ל ספר נצח ישראל פרק א', רחל מבכה על בניה, אומרים חז"ל, מה זה על בניה? רק על יוסף ובנימין? ברור שעל כל בניה, על כל עם ישראל, אבל לא כולם בניה, הרי יש גם לאה. אומרים חז"ל, ישראל נקראים על שם רחל. אומר המהר"ל הקדוש, וזה המדרש, יש לו טעם מופלג, יש פה עמקות עצומה, כי רחל היא הייתה עקרת הבית, וכל מי שנקרא בית, מה זה בית? כולל ומאחד. בית, כשבונים בית בישראל, אז מה האמא עושה? היא כוללת, מאחדת, מחברת את כל בני הבית, זה התפקיד שלה. זה בית, זה עקרת הבית. לכלול, לאחד, לחבר, לבנות בית, האמא, מרכז כל הבית. אז אומר המהר"ל, מי שנקרא בית, זה האישה, כולל ומאחד הכל, כמו שהבית כולל הכל ומאחד כל אשר בתוכו. לפיכך אמר שנקברה רחל בדרך. שאם הייתה נקברת רחל במערה, לא היה אצל ישראל שהם בגלות שלהם, כוח המקבץ והמאחד. אומר המהר"ל, שימו לב, רחל אמנו שרתה עליה השכינה הקדושה. כינוי לשכינה הקדושה, רחל. כל מי שלומד קבלה יודע, רחל זה השכינה. עכשיו, רחל אמנו, זה לא שהיא, אם היא במערה, אז יש לה בעיות תקשורת בסלולרי, זה לא העניין, אלא המציאות הגשמית, ההתנהגות, אם אתה קובר במערה או בדרך את רחל אמנו, זה מה שנקרא מגלה, מבטא את המציאות הרוחנית של רחל אמנו. רחל אמנו היא לא במערה, היא לא בקבר, היא חיה. היא מסתובבת בינינו, היא מסתובבת בין החיילים, היא מסתובבת בין הגולים, היא מגיעה לכל מקום, כי רחל אמנו זה לא זה אישה פרטית, אלא זה השכינה הקדושה שורש נשמותינו, כנסת ישראל. והשכינה הקדושה הזאת היא הכוח המאחד והמחבר. עכשיו שימו לב איזה מתוק. כשיעקב אבינו עונה ליוסף הצדיק ואומר לו, עוד לפני שהוא אומר לו, שיוסף אומר אלוהים חשבה לטובה, הוא לומד אצל אבא. ואבא מלמד אותו, יוסף הבן שלי הצדיק, שים לב, אל תסתכל על הפרטים באופן פרטי, תדע שהכל לטובה, הכל, הכליות, ההכללה, הסקירה הכוללת, הראייה הרואה יחדיו את כל פרטי המציאות, מגלה שמשפטי השם אמת צדקו יחדיו. ולכן הוא אומר לו, תשמע, אתה ראית רחל נקברת בדרך, איפה הכבוד שלה? למה לא לקחתי אותה למערת המכפלה? נורא והיום, אבל פתאום אתה מביא שכוח רחל אמנו זה הבית, זה הכוח שדופק בלבבות של כל עם ישראל בכל הדורות, שובו בנים שובבים, שובו לגבולכם, שובו לארץ ישראל, זה הכוח שהוא המגנט שמושך את כולם חזרה הביתה. אין הסבר, אין הסבר לתקומת מדינת ישראל, אין הסבר, נקודה. זה גילוי אלוקות שלא היה כמו מאז מעמד הר סיני, זה הכל. תקומת מדינת ישראל? מה, איך? ממרוקו, מתימן, מפולין, מגרמניה, מיוון, מסיציליה, מקפריסין, מאנטרטיקה, מכל העולם, איך יכול להיות? יש כוח ממגנט, מושך, שמאחד ומחבר את כל הלבבות לשוב לארץ ישראל. כוח רחל, אמנו זה כוח השכינה הקדושה. עכשיו שימו לב למתיקות שיוצאת פה, כי יוצא שכוח ההכללה, הראייה הכוללת שרואה את הכל ביחד, זה כוח רחל אמנו המקבץ והמאחד. הוא לא רק מקבץ ומאחד את ישראל, הוא גם מקבץ ומאחד את כל פרטי ההיסטוריה, את כל פרטי ההוויה, הגלובוס, היקום, הגלקסיה, הגלקסיות, העולמים, הכל מתחבר על ידי הכוח המרכזי הזה שעומד במרכז ומכליל את הכל. ואז מתקבלת הראייה האמיתית שרואה באמת מה התפקיד של כל פרט, כל אירוע וכל דבר שיתרחש במציאות. ואז אז הלב אומר בשמחה, כל מה דעביד רחמנה לתאב אביד, כל מה שהשם עושה, הכל, שימו לב להכל הזה, הכל בקוליות שלו, בהכללה שלו, והכל של והשם ברחת אברהם בכל, שזוהי השכינה הקדושה שנקראת כל, וגם יוסף הצדיק מכונה כל, גם המלכות נקראת כל, וגם הראשית, חוכמה נקראת כל. אבל לא נאריך יותר מדי, בסופו של דבר הקוליות הזאת היא הסוד של הגאולה. והרב קוק, עכשיו תראו איזה מתיקות, הרב קוק כותב באורות ישראל ותחייתו, פסקה י"ב, תראו איתי במקור ח', אומר הרב קוק שזה כוח פועל. כלומר, אם אתה רוצה להביא גאולה, לאן אתה צריך להתרומם? למבט של הסקירה הכוללת. המבט הזה עצמו מביא גאולה. שימו לב, תראו איתי יחד במקור ח', ישראל ותחייתו י"ב, אומר הרב קוק, הסקירה הרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תכני תעתועי האישים והעמים. אז הראייה הזאת שמצליחה לראות את הכוח האלוהי שחי ופועל בהכל, בכל האומות, בכל המלחמות, בכל מה שהולך בעדה, בעולם, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. כלומר, עצם הראייה הזאת, היא מורידה את האור, היא מגלה שכינה. היא שמה את הסדר הסימפוני, ההרמוני, המחבר, הכולל על המציאות. היא מחברת את הפרטים. כלומר, יש לי קול, ובהשם באחת אברהם בקול, בקול מכל קול. כל הדברים האלה, כל הקוליות הזאת, זה לא רק אמונה שיש פה הכללה והכל לטובה, אלא זה גם כוח חי ופועל. שבראייה הזאת שאתה יודע לראות בסקירה כוללת את הכוח האלוהי החי ופועל, אתה פועל את הקוליות, אתה פועל את החיבור ואת הייחוד הזה. ממשיך הרב קוק ואומר, היא מחברת את הנפש העולמית, הנפש המעשית, עם רוחה ונשמתה, רוח העולם, נשמת העולם, הכל מתחבר, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגות, המעשה שהוא לכאורה מסתיר את כל האלוהיות, היא מחברת את כל המעשים אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות, ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ומופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. כלומר, מתחברת את המציאות השגרתית, היומיומית, שבה הכל לכאורה נסתר, לא רואים את האורות, היא מחברת את החיים הרגילים שלך אל החיים הניסיים, חיים של חנוכה, של פורים, של פסח, שבועות, סוכות, החיים הניסיים, החיים של התגלות קריאת ים סוף, התגלות מעמד הר סיני, של תקומת מעמד הר תקומת מדינת ישראל. בעצם למעשה אומר לך הרב, תדע לך, אתה מחבר שמיים וארץ עם הסקירה הכוללת הזאת, וזה בעצם אור השכינה. השכינה היא הכולליות הזאת, הכללות הזאת, ההכללה הזאת, והיא באמת גם כוח החיים המחבר שמיים וארץ. ממשיך הרב ואומר, החיבור הזה והחיבור הזה השכלי, זכורה זה בראש, זה בדעת, זה בלימוד, מתמם, משלים את צביון האדם. זה מה שמתקן את האדם, מתקן את הצביון שלו, את הצורה שלו, ומחיה את העולם. כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה, צריך שזה דעת של תורה פנימית, אמונה, עמקות של אמונה, לראות איך כל העלילות מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים אחרונים, מתואפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות, מוסריות, מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ומשוכללים, כל הערות תוריות בכוחות כלליים, פרטיים, כל זהורי רוח הקודש, כל השפעות צדיקים מסודי עולמים, הם וגורמיהם העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם, תנועת הארת אורו של משיח שנברא קודם שנברא העולם. עכשיו אנחנו גם מבינים למה המבט של ההכללה קשור לגאולה. כי הרי משיח מה זה? משיח זה תוכנית העולם. תוכנית כל ההיסטוריה העולמית מלפני העולם ועד אחרית הימים. מה זה? התוכנית המשיחית. העולם הזה כולו גאולה. גאולה זה לא כאילו, אוי, היה משבר, טוב, צריכים להחזיר אותם לארץ, היה פה איזה טעות ובוא נתקן אותה. לא. הגאולה, אומר הרב קוק בספר אורות, נמשכת והולכת. זה פעולה אחת שאינה פוסקת. משה ואליהו גואלים הם לגאולה אחת, הפותח והחותם, המתחיל והגומר. זאת, הכל פה מהלך של גאולת העולם. אז למעשה כל העולם הוא בתנועה משיחית, תנועה של גאולה, של התעלות, שיבה אל השורש. אז למעשה אומר לך הרב, שהמבט הזה שסוקר את הכל בסקירה אחת, עצם הדעת שלך, שמצליחה להבין ולהתחיל לגלות קצת אפילו, מהראייה של הקוליות העולמית, ההיסטורית, כלל ההיסטוריה, כלל העולם, כלל המהלכים, כלל החיים, כלל התורות, כלל החוכמות, כלל הכל, זה מגלה את אור השם בארץ. זה מה שמביא את הגאולה למימושה. וזה ממשיך הרב ואומר לנו, התנועה המשיחית, שזה הכל בעצם משיח שמחשבתו קדמה לעולם, ממשיך הרב ואומר, בכל עת שמתגלים מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות, להרים נס של קירוב גאולה וישועה, כל פעם שיש מין צומת כזאת, שמתחילות כל מיני תנועות, או קוראים דברים בעולם, שגורמים לנו להתחיל לחשוב, רגע, בואו נתחיל להתעורר, בואו נביא גאולה, בואו נתחיל להזיז את הדברים, בין שהיא גשמית, בין שהיא רוחנית, לא משנה אם זה עניין רוחני, אם זה עניין גשמי, אבל עניינים של גאולה, הדת מכרת את אור השם החי, המופיע בהם, ואת כל השם הדובר וקורא מתוכם. זה לא קורה סתם, זה לא קורה סתם, כל התעוררויות האלה, לקום, לשנות, לפעול, להביא גאולה, יש פה את אור השם, כל השם שמדבר מתוך כל האירועים האלה. עכשיו, אומר הרב, אתה צריך ללמוד להקשיב ולשמוע את כל השם, וכל אשר תיטיב הדעת של האדם, להכירו ולהבינו, להבין מה רוצים, מה עכשיו נקודת הגאולה, מה העניין, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, כה תגלה את האורות של המסיבות, כלומר תגלה את האורות שנמצאים בתוך נסיבות המציאות, כל מה שמסתובב במציאות, כן תיישרם אל מטרתם, וכן יתחברו האורות העלומים עם הגלויים, כי יש אורות נסתרים, מי יחבר אותם, מי יגלה אותם? יש אורות שרוצים לרדת ולהביא שפע אדיר למדינת ישראל, מי יגלה אותם? מי יוציא אותם אל הפועל? כל הבעיות שלנו היום, רבותיי, אני לא רוצה לראות יותר מדי לפרטים כרגע, אבל אפילו יוקר המחיה, בטח בעיות ביטחוניות, הכל קשור לנקודה הזאת. האם יש לך יכולת של קישור שמיים וארץ על ידי מבט של סקירה כוללת, מה חלילה שמחברת את אור השם, מגלה את האור הנסתר, מוציאה אותו אל הגילוי ומשפיעה אותו על כל המציאות? המבט הזה, הדעת הזאת, שמיטיבה להבין מה השם רוצה, מה השם מדבר אלינו, איפה הנקודה, מה צריך לתקן. זה לא רק עניין רוחני קבלי, זה עניין שמתוך הפנימיות הרוחנית יורד והופך להיות הפרקטיקן הטוב ביותר, שמסתכל על משרד האוצר ואומר, רבותיי, אתם בכלל לא בכיוון, בטח שאתם לא פותרים את הבעיות, אתם לא עובדים נכון, מאיפה בא כל השכל הזה, מאיפה? מהשילוב הזה להבין את המבט הכולל שרואה מה דבר השם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה, לשמוע את כל השם בתוך המציאות. ממשיך הרב ואומר, יתאגד הטבע עם הנס, אגד עליון וחזק. כל ההשלמה השכלית הזאת, המתממת, המשלימה את האמונה, ומאזרת כוח את החיים לפעול ולעשות. זה מה שנותן לחיים גם את הגבורה לקום ולפעול, לתור ולדרוש, לצפות לישועה, ולעבוד עבודת השם וישראל עמו. עבודת שמיים ועבודת ארץ, ליחדה שמיה וערה, ליחד את השמיים ואת הארץ, היא באה בהשתלמותה על פי אותן המדרגות, שאורו של משיח זורח ומתגלה בהן. ומה, מה פירוש? אז אם ככה, מה הנקודה שבעיקר צריך לפתח? שהוא, מה זה אורו של משיח? שהוא כולל ביחד את כל הרוחות. רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, איך לעשות דברים, רוח דת ויראת השם. החיבור של הכל, זה העניין, הקוליות הזאת. ואומר הרב בסוף הפסקה הזאת, השם המשולב של הוויה ואדנות, זוכרים את השיעור של שבוע שעבר על האמונה במשיח, אומר את זה הרב פה מפורש, השם המשולב של הוויה ואדנות, מאיר ומופיע בעיקר תפארתו בכל אורותיו, מקורותיו, מבואיו ומעייניו, בכל צירופיו ולבושיו, בכל טעמיו ונקודותיו, תגיו ואותיותיו. כלומר, הרב פה רומז לכל מיני הבנות קבליות, כן, של טעמים, נקודות, תגים, אותיות, בתוך כל העניין עניין של שילובי שמות, אבל השמות האלה צריך להבין, זה קבלה, אבל האורות האלה הם אורות שיורדים ופועלים במציאות. אז נכון שלא כל אחד יבוא ויטול את השם, תרתי משמע, לא כל אחד יכול לבוא ולהגיד, אני יודע מה המשמעות של וכו'. אבל כן בוודאי שכשבאים מתוך האמונה, מתוך העמקות הזאת, של המבט הקולי המכליל, הדעת, הדעת הפנימית, לדעת להסתכל על העולם ועל המציאות, ולראות הסקירה הרואה את הכוח האלוהי החי ופועל בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תכני תעתועי האישים והעמים, היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם, היא מביאה את הגאולה, היא מחברת שמיים וארץ. צריך דעת שנותנת עיניים לראות בסקירה מכלילה את הכל ביחד, כל ההיסטוריה, כל העולם, כל מה שמתרחש, ומתוך כך להתחיל לשמוע את כל השם הדובר אלינו מתוך האירועים, מה השם רוצה, מה המרחק בין ההתנהלות שלנו היום מבחינה ציבורית לתורה הזאת של הרב קוק. שמיים וארץ, שמיים וארץ, ועברו בין 80 ל-100 שנה כבר מכתיבת השורות האלה, ואנחנו עדיין מדשדשים באפלה. למה? חוסר דעת, חוסר לימוד, חוסר העמקה. ואנחנו היום פה פותחים את הסוד הגדול. תדעו לכם שזה סוד גדול, זה סוד גדול מאוד. עכשיו לפי זה, למה סותמים את הקץ? אי אפשר לגלות את הקץ. למה? כדי שנוכל לגלות את הקץ, צריך כבר לעבור כל ההיסטוריה של העולם. מיושע משה רבנו ליושע בן נון, לדוד המלך, שמואל הנביא, לשלמה המלך, למלכי בית ראשון, לחורבן בית ראשון, למרדכי ואסתר, לבית שני, לחשמונאים, לחורבן בית שני, לתנאים, לאמוראים, לראשונים, לרמב״ם, לרש"י, להגיע לרבי יוסף קארו, למהר"ל, לאחרונים, עד לדור שלנו, תקומת מדינת ישראל. אז אתה מתחיל להיות מסוגל קצת לקבל סקירה כוללת. אז מה יש לגלות את הקץ? למי שלא יכול להבין את הקץ, מוכרחים לסתום את הקץ. כי אם זה יהפוך להיות בשנת זה וזה, מה זה? זה שנת זה וזה, זה העניין. העניין הוא להגיע להכללה, לעיניים שמסוגלות להסתכל בגדול, ברחב, ולהכליל את כל המציאות כולה. ואז שימו לב, ברגע שאתה מכליל את הכל, המהות האמיתית של העולם מתחילה להתגלות אליך. הפנימיות יוצאת אל הפועל ומתגלה לעיניך. אתה מתחיל להבין מה יש בעולם. אתה מתחיל לראות את אור השם בכל פינות המציאות. אתה מתחיל לשמוע את כל השם הדובר אליך מתוך כל האירועים, מתוך כל מה שמתרחש בעולם כולו, התרחש, מתרחש והתרחש. כלומר, באופן כללי אי אפשר לגלות קץ בשלב ההתחלתי, כי אין עדיין את היכולת להגיע להכללה. זוהי מדרגת חיים שצריך להגיע אליה. אומר לנו הרב קוק, שימו לב, מקור ת', קצת להרגיש את ההכללה בדור שלנו, כמה ההכללה היא כל כך מרכזית, דומיננטית, אומרים, כן, מאוד פעילה. תראו איתי ביחד במקור ת', ישראל ותחייתו, פרק כף ג', אומר הרב קוק, מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בעקבתא דמשיחא. עכשיו המשפט הזה כל כך מובן, נכון? כי פתאום מבינים שעקבתא דמשיחא, מה הסיפור של הגאולה? כללות. יכולת של הכללה, של ראייה של הכל, של חיבור של הכל. אז מתוך גודל הכללות הנדרש להיות בעקבתא דמשיחא, כי זה מה שעושה את הגאולה. יש שמתבלבל העולם עד שלא יוכל האדם למצוא את בחינתו וערכו, ויחוג וינוע מתלמוד על תלמוד. כמה אנשים עושים הסבה בדור הזה? נראה לי חצי דור בערך. הוא הגיע לגיל 40, החליט שהוא לא מצא את עצמו עד היום, היה קודם, לא יודע מה, הלך להיות שיפוצניק, השיפוצניק הלך להיות רב, הרב, יש גם דברים כאלה, הלך להיות כל מיני, וכל אחד עובר לי, למה? אנשים בולבלים לגמרי, למה? כי זה דור של הכללה. יש, אתה יכול להגיע לכל דבר, לחבר את הכל, לדעת הכל, ללמוד הכל. אז מילא אנשים מתבלבלים, כלומר, זה תופעת לוואי, של התופעה הקדושה האלוהית של גאולה, שהיא תופעת ההכללה, שהיא מתגלה בדור שלנו. אני מוכרח לומר שגם התוכנות שמאפשרות לנו להכין שיעורים, זה תוכנות של הכללה. אם אני משתמש בפרויקט השו"ת לדוגמה, הוא מאפשר לי להגיע לכמות אדירה של ספרים שלא יכולתי להגיע לבד, וזה מאפשר לי הכללה, כי אפשר להביא מקור מפה ומקור מכאן ומכל קצוות התורה. איפה אנחנו, איפה היכולת הזאת? הקדוש ברוך הוא ריחם, אתם צריכים לעשות הכללה. איך תעשו? נתן לנו את התוכנות שמאפשרות לנו לקבל נתונים ברחבות כזאת, בפיזור כזה, בכיף כזה, שיאפשר לנו להגיע להכללה. עכשיו ברגע ברגע שאתה מתחיל, אוסף, 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 המון, המון, המון פרטים, המון פרטים שנראים קשורים, ואז אתה מתחיל לחפש איך כל הפרטים מתארגנים למבט כללי, ואז המהות מתגלה ונוצר שיעור. זה הכל. זה כל הסוד. זה סוד הגאולה. היכולת של ההכללה של המון פרטים ביחד בהבנה שמתגלה אז הסוד הפנימי. ממשיך הרב ואומר, לא רק בחיי הפרט יש בלבולים, אלא גם בחיי האומות. ועמים רבים מתבלבלים, ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם ומטרת כונניותם. לך תסביר להם לערבים פה, שכשלבוא ולנסות להתעסק דווקא עם עם ישראל, לא מצאתם ממי להתעסק. לכו לאינדונזיה, תריבו איתם. דווקא עם עם ישראל באתם? לא, לא מצאתם שום אומה אחרת? דווקא עם עם ישראל, זה אנשים שהתבלבלו, ששכחו בכלל איפה השמיים, איפה הארץ, איך קוראים להם, איפה הם באים, ומה תפקידם? איך קורה דבר כזה? פשוט מאוד, בדור הזה, ההכללה מאפשרת ניוד אדיר, כי יש גישה להכל אל הכל, כדי לחבר את הכל. אז בגלל הניודיות הזאת, ההתניידות, אז מילא, גם יש לך כאלה שחושבים שהם יהיו עם ישראל, כן? בסדר, אחי, אחי, אלק, אחי. תגיד לי, איזה יציאת מצרים, משהו יש לך להביא לנו? איזה קריאת ים סוף, אתה יודע, משהו קטן, תארגן לנו, אולי בירדן? אתה יודע, לא בים סוף, ירדן. מה אתה אומר? איזה בית מקדש כזה, עם אש יורדת מהשמיים, משהו, שכינה, אתה יודע, מה? אפשר, יהושע בן נון, המקנן, משהו, אתה יכול להבין לנו איזה היסטוריה, משהו? עזוב אותך, בוא תביא לנו איזה חשמונאים, יש לך משהו? תביא, מישהו פעם עשה סרט, המוזיאון לתרבות האומה הפלסטינית, ואז אתה נפתח לך הסרט ואתה רואה אולם ריק, אולם ענק ריק, אין בו כלום. אין, זה כשמישהו בא ומנסה להתעסק עם עם ישראל, לא מצאת עם מי להתעסק? רק עם עם ישראל, האומה שמחזיקה את כל העולם, יסוד כל התרבויות, יסוד כל הדתות, שכל העולם מתעלה בעקבותינו, ועד לשנייה זו זה רק הולך ומתעצם, שאנחנו מובילים את העולם מבחינה רוחנית, תרבותית, והיום טכנולוגית, מכל הבחינות, איתנו בא לדעת להתעסק? תגיד, אתה פסיכי? סליחה על הביטוי. אלא מה קרה? עמים מתבלבלים, אומר הרב. עמים רבים מתבלבלים, אינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם. מטרת כונניותם, ונועה תנוע ארץ כשיקור. זה בדיוק מה שקורה היום. כל האום הזה זה חבורת שיקורים. חבורת שיקורים. תגידו, אתם, יש לכם שכל בראש בכלל? מי שמחזיק פה את, בכלל, את כל מי שנמצא פה בסביבה, כולל הערבים, זה מדינת ישראל. עם ישראל חוזר לארצו. במקום שאתם תבואו לעזור, אתם מנסים להפריע ולגנות ולגנות. מי אתם? לא מעניינים את אף אחד, אבל סתם, לא נעים, כאילו, בכל זאת. אתם גם בני אדם, לא? איפה השכל שלכם? חבורת שיקורים. האומות השיקורות, זה לא האומות המאוחדות, זה האומות השיקורות. אז אומר הרב, אומר הנביא, ונוע תנוע ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, וחבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום, והיה ביום ההוא, יפקוד השם על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. אומר הרב, יפקוד הזה, זה לא עונשים, אלא מה? הפקידה היא לא הכבדה וכיליון, כי אם חילוף מעמדים ותכונות, מה פירוש? הקדוש ברוך הוא פשוט ישים את כל אחד במקום שלו. אתה לא מנכ״ל העולם, אתה מנכ״ל הכסף. בסדר, זה תפקידך לעשות כסף, בסדר, לבריאות. ואתם לא, עם ישראל, חבר'ה, הגזמתם לגמרי. תפקיד שלכם להיות כך וכך. כל אומה תקבל את המקום שלו מחדש, ומתוך עומק החושך, מתוך עומק החושך שעם ישראל יראה, שפתאום שוכחים איך קוראים לו, כי הוא שכח איך קוראים לו, כי הם שכחו איך קוראים להם, וכולם התבלבלו. מתוך עומק החושך התעודד ישראל לאחוז באור תורתו, שימו לב עכשיו טוב, בכל כלליותה. כלומר, גם עם ישראל יתחיל להבין שהתורה שלו לא יכולה להיות יותר צו לצו, קו לקו. התורה חייבת להיות תורה כוללת, תורה נגלה ותורה נסתר. ואת כל זה ביחד לחבר למדינה. על כל מערכותיה, חיבור שמיים וארץ, הכל צריך להתחבר ביחד, שילוב הוויה ואדנות, הכללה כוללת של והשם באחת אברהם בכל, בכל מכל כל, של יצחק ושל יעקב, של האבות הקדושים, שהוא בעצם ההכללה של הכל לטובה. יש פה מהלך אלוהי לכל המציאות. והחיבור הזה והראייה הזאת היא אשר תביא את הגאולה. מסיים הרב קוק, תראו איתי יחד מקור יהוד בישראל ותחייתו פרק למד. אומר הרב קוק, צריכים לעורר את תחיית ישראל בכל הכוחות המכונסים באומה. בכל תורתה, בכל אמונתה, בכל מידותיה, בכל טובה, בכל עושרה, בכל כוחה, הכל, בכל הגיונותיה. בכל שירתה, למדני אלוהי ברך והתפלל, על סוד עלי קמל, על נוגה פרי בשל, לאה גולדברג, מה קרה? שיר יפה מאוד. כל שירה שהיא טובה, תכליל אותה, חבר אותה. אז יש מדרגות, זה שירת קודש, וזה שירת התגלות של הקודש במציאות של החול, בסדר, אז יש מדרגות, אז מה? כל מה שטוב באומה הישראלית, הכל צריך להתחבר, אל תוותר על שום גוון שהתפתח בעם ישראל, כשהוא טוב כמובן. כל גוון טוב, אבל גם עושר, גם כוח, הכל, בכל שירתה, בכל עצמה, בכל חום חייה, בכל שכלה והשכלתה, גם את הטכנולוגיה הישראלית, חבר, חבר את הכל, אל תשאיר אף אחד, שום דבר בחוץ. הכל פנימה, חבר את הכל. ממשיך הרב ואומר, בכל מרצה וניצחון כישרונותיה. הרב חוזה את ה... מה זה חוזה? כבר אז היה. מישהו הוציא עכשיו איזה סרטון, נותן להם נאום בערבית, אומר להם, תשמעו, אתם איזה מיליארד ואני לא יודע כמה אנשים, קיבלתם 9 פרסי נובל, כל הערבים בעולם עד היום, ומתוכם 2 זה אתם מחרימים אותם, אז זה 7 פרסי נובל, והיהודים 184 פרסי נובל, איפה היחס? אז זה, תעזבו, הדוגמה הזאת היא ככה נחמדה בשבילם, זה בשביל שיאמרו העמים, אבל אנחנו יודעים את הדברים בפנים, עם ישראל זכה להיות עם חכם ונבון, עם שיש לו אלוהים קרובים אליו, התגלות אור השם בתוכנו, הדבר הזה, זה ההתגלות שמתגלה בתוכנו, וממילא הכל, כל מה שיש לעם ישראל, הכל קדוש כמובן, יש גם אצלנו דברים שהם נובעים מנפילות, מה שנובע מנפילות צריך להעיף, לזרוק, אבל כל הטוב צריך לקחת, הכל, בכל הגוונים, בכל התחומים, בכל הנושאים, בכל מישורי החיים, את כל האורות כולם שבקרבה צריכים להוציא מחוויון הגניזה לאור החיים. וזוהי בעצם נוסחת הגאולה, וזהו הסוד של הדור שלנו. התפקיד שלנו היום הוא להפסיק לדבר תורה חלקית, להפסיק להגיד, טוב, זה לדתיים, זה לחילוניים, זה בבית מדרש, אתה יודע, רב הוא רב, הוא לא יכול להיות זמר, זמר הוא זמר, הוא לא יכול להיות פוליטיקאי, פוליטיקאי הוא פוליטיקאי, הוא לא יכול להיות איש תורה, הוא איש צבא, לא יכול, כאילו אנשים היום עמלים להציב חומות, כן? זה לא מתחבר עם זה, זה לא מתחבר עם זה, וליצור סטריאוטיפים שישמרו על הפירוד. חברים, ההכללה, החיבור של הכל, הכל לטובה, ההבנה שיש פה מהלך אלוהי שחורז את כל המציאות, ההכללה היא אשר תביא לחיבור של הכל, כל הטוב האלוהי השוכן בישראל, שהוא רחל אמנו, שהוא מתגלה בדיבור של יוסף הצדיק, שהוא השכינה הקדושה של והשם ברכת אברהם בכל, ולכן אנחנו היום מוכרחים, כדי להביא את הגאולה, והיא דופקת בפתחנו כבר בדפיקות עצומות על הדלת, היא להתחיל לחבר את הכל, לחבר את הכל, לחבר תורה עם חברה, חברה עם כלכלה, עם פוליטיקה, עם יכולות מעשיות, עם הכל ביחד, שירה, ספרות, צריכים להיות כוללים, לחבר את הכל, את כל מה שיש, כל הקודש שיש בישראל, כל הטוב שיש בישראל, גם את העושר הישראלי, גם את הכלכלה הישראלית, גם את בית המדרש, גם את הישיבות, ואת עם ישראל עצמו. מספיק עם החומות, דתיים, חילוניים, עכשיו יש דתי לייט, ואדוני ממציא לך, כל יום ממציא לך, יש לך היום, איך זה נקרא, חרדי מודרני, זה, חותכים לך לחתיכות, חתיכות, חתיכות, למה? זה היצר הרע של הדור, למה? איפה שנמצא כוח הקדושה, יש את היצר הרע. כיוון שהדור הזה זה דור של הכללה, ממילא מה היצר הרע שלו? פירודים. ואנחנו אומרים, לא ולא. לא מקבלים פירודים, אנחנו אנשים של הכללה, אנחנו בעזרת השם נזכה לחבר את הכל, מתוך הראייה הכוללת הזאת שרמוזה בקבלה בשילוב הוויה ועדנות, נזכה בעזרת השם לגאולה השלמה. חזקו ואמצו.